הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו ופודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm@music.com.
הקצה. הקצה. קייזי רדיו.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. In Yair Rave.
So yeah, that's the radio. That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
Hi there.
Hi there. סט רוגן, תמיד בפתיחה של התוכנית שלנו, תמיד איכשהו עושה בעיות. כמעט כל שבוע אני צריך להזכיר את סט רוגן, ולהזכיר שהוא בפתיחה של התוכנית שלנו, ואיזה בלגן הוא עשה השבוע. זה גם השבוע. סינסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 265, אני יאיר רווה, תודה רבה שבאתם. 4 באוגוסט, י' ד' אב. אך אוגוסט, עכשיו היינו צריכים לדבר על סרטי הקיץ ולהתלונן עליהם, גיבורי על, הרפתקאות, פיצוצים, או להתלהב מהם, איימקס, רעש, גודל, קור, מיזוג אוויר, אין שום דבר מהדברים האלה, מה קרה? לאן? אני לא מצליח להתרגל לזה. אנחנו עדיין באולפני הקורונה אצלי בבית. תודה לקואמי, לא אומר סנה, של כל אנשי רדיו קצה שבזכותם אתם שומעים את ההקלטה הזאת מגיע לכם. אז אנחנו ממשיכים עם סרטים שאתם יכולים לראות בטלוויזיה שלכם. יהיו לנו גם סרטים טובים וגם סרטים פחות טובים. אנחנו מתחילים עם חגיגת יום הולדת. העולם חוגג יום הולדת 10 שנים ל-The Suburbs של Arcade Fire. אז גם אני מצטרף אלבום אהוב עליי מאוד. בעצם האלבום של Arcade Fire שבו באמת התחלתי לאהוב אותם לפני זה. קניתי, שמעתי, אבל איכשהו לא התחברתי. אז אנחנו מתחילים עם ההתחלה. מוכנים להתחיל. Arcade Fire. Ready to start. Yeah. את הקליפים שארקייד פייר עשו לשירים, האלבום הנהדר הזה, אלבום קונספט שנקרא The Suburbs, ומתרחש כולו בפרברים האמריקאים, מקום שכאילו אמור לשדר הצלחה חומרית, רווחה כלכלית, מקום שיש הרבה מקום לאנשים, אבל גם מבטא איזשהו ניכור מאוד גדול, ואיזשהו חולי חברתי מאוד גדול. הקליפ של שיר הנושא, The Suburbs, עשה אותו ספייק ג'ונס, ואני רואה אותו עושה את קליפ מלפני 10 שנים, אני חושב שרק היום אנחנו קולטים מה קורה שם, למרות שהיו כבר כל מיני נבואות על הצבא הפולש לתוך הערים האמריקאיות, וחרדה מפני איזשהו סוג של השתלטות טוטליטרית, ומה יקרה עם מצב של באמת פלישה עצמית, אבל אלה דימויים שלא כל כך ראינו בטלוויזיה, אלא רק בקולנוע, והנה אנחנו עוקבים אחרי מה שקורה בפורטלנד, פורטלנד אורגון בארצות הברית, והצבא הפדרלי נכנס לשם ומשליט סדר בעיר שכנראה לא הייתה לא בסדר. אז פתאום אני רואה את הדימויים האלה שספייק ג'ונס הזה מלפני 10 שנים, וזה נראה כאילו שאלה חומרי ארכיון מהטלוויזיה בשבוע האחרון. הקליפ הנוסף שהם יוצרו מתוך האלבום הזה, גם הוא פתאום נראה כל כך אקטואלי. אנשים במסכות שומרים מרחק של בערך 2 מטר אחד מהשני, ורוקדים באזור שהוא נטוש מבני אדם. שוב, דימויים של ניכור ושל זרות, לא משהו יוצא דופן, אבל איכשהו. 10 שנים אחר כך זה נראה כאילו שזה נעשה בהשראת אירועי החודשים האחרונים. אז ארקייד פייר, אלבום מלפני 10 שנים, שאיכשהו באמת נשמע לגמרי רלוונטי ועכשווי ברגע זה. יש לנו 3 סרטים לנסות לתפוס אותם, אבל נתחיל עם הסרט הטוב, סרט שאני מאוד שמח סוף סוף לדבר עליו. אני חושב שהזכרתי אותו לפני 2 שנים, אבל לא היה איפה לראות אותו, אז הנה עכשיו אני יכול לדבר עליו ביתר ערכות. הסרט נקרא Blind Spotting, והוא כבר סרט מ-2018, אבל רק עכשיו הוא בעצם מגיע לוויודים שלכם. אני ראיתי אותו גם ב-YES וגם בפרטנר, אז תבדקו אם יש אותו גם בסלקום וגם בהוט. אז נתחיל עם כוכבית והערת שוליים, עכשיו שלכל פלטפורמה יש את הניהול הרפרטוארי משלה, זה קצת מצחיק ואפילו מציק, שכל אחד נותן שם משלו. ברגע שאין מפיץ אחד מרכזי, אלא הם קונים את זה ממפיצים בינלאומיים, אז הסרט נקרא Blind Spotting באנגלית, ב-YES קוראים לזה תקופת מבחן, בפרטנר קוראים לזה 3 ימים לחופש. אז כן, ברגע שהסרטים לא מגיעים ממפיץ ישראלי שנותן להם את השם ומפיץ את זה הלאה, והם קונים את זה מסוכנים בינלאומיים, אז כל אחד נותן שם משלו, זה קצת מצחיק, כי האם אני צריך עכשיו להתחיל לעקוב אחרי כל השמות ולתת לכם? אתם צריכים לזכור איך קוראים לסרט בפלטפורמה שאתם מנויים לה? Blind Spotting, זה הסרט שאנחנו מדברים עליו. סרט של דוד דיגס, תכלס, בסופו של דבר. לבמאי קוראים קרלוס אסטרדה, זה סרט ביקורים שלו, במאי מקסיקני, מקסיקני אמריקאי עכשיו, מהגר ממקסיקו לארצות הברית. אבל זה פרויקט של דוד דיגס, ודוד דיגס, הזכרנו אותו לפני שבועיים, לא שבועיים, 3 שבועות, דיברנו פה על המילטון, ועל הגרסה הטלוויזיונית להמילטון בדיסני פלוס, ודוד דיגס הוא אחד הכוכבים שהתגלו בזכות המילטון, הוא מגלם שם תפקיד כפול, במערכה הראשונה הוא מגלם את לפייט, ובמערכה השנייה הוא מגלם את תומאס ג'פרסון, לפייט שנלחם לצד המילטון, ותומאס ג'פרסון שנלחם לעומת המילטון, ובסוף הם הופכים לבני ברית. ספוילר קטן להיסטוריה האמריקאית, לא יודע. ואת שני התפקידים האלה במחר הראשונה ובמחר השנייה מגלם דוד דיגס, והוא זכה באוסקר, לא באוסקר, בטוני, זכה בטוני על התפקיד הזה בהמילטון, והוא מינף את ההצלחה שלו והמילטון קודם כל בתפקיד משנה שאני חושב שהרבה ראו אותו שם. הוא היה המורה בוונדר, פלא, סרט עם ג'וליה רוברטס שהיה להיט מאוד גדול, אבל כנראה שהוא רצה לעשות דברים משלו, אז הוא כתב יחד עם חבר הילדות שלו, רפאל קסל, ראפר עמית, שניהם ראפרים שגדלו ביחד, חברים מהבית ספר באוקלנד, קליפורניה, ואני אפילו לא יודע אם להגיד, לקרוא לדוד דיגס ממש ראפר, כי הוא יותר על הצד של אומן ספוקן וורד, אני חושב, ככה אני מרגיש, זה על הגבול בין ראפ לבין ספוקן וורד, ולכן אני רוצה להגדיר את בליינד ספוטינג, כי בעצם, אני חושב שוב, אפשר לקרוא לו סרט ספוקן וורד, אפשר לקרוא לסרט היפ-הופ, אבל שוב, הלב שלי מושך אותי לקרוא לו יותר סרט ספוקן וורד, וזה כבר הגדרה שמעניינת אותי. שוב, שני החברים האלה כתבו, והם שניהם מככבים בסרט, שמבוסס על חוויותיהם, לא יודע אם זה סיפורים אישיים, אבל חוויה של איך זה לגדול בשכונת מצוקה, אבל גם שכונה שעוברת ג'נטריפיקציה. הסרט, שוב, צריך לזכור, מלפני לפני שנתיים, בשנת 2018, ורק עכשיו הוא מגיע לישראל. דוד דיגס מגלם בחור צעיר בשם קולין, שמשתחרר ממאסר קצר בבית כלא. אנחנו נגלה בהמשך הסרט למה הוא נכנס לבית הכלא, והוא נדרש, יש לו תקופת מבחן, הוא צריך להיות עכשיו בתקופת האלטנאי שלו, ולהיות בית מעבר או בית מחסה לאסירים משוחררים, ושם הוא צריך להגיע בכל יום עד השעה 11, יש לו עוצר, יש לו מגבלת שעות, הוא עובד כנהג במסעית הובלה, והוא בעיקר צריך להתנהג טוב, כי כל הסתבכות שלו עם החוק, והוא חוזר בחזרה לכלא. ואנחנו רואים שהוא בסך הכל איש טוב, רק מה, הוא שחור. קודם כל בואו נדבר רגע על דוד דיגס עצמו, ככה קוראים לו, דוד, לא דיוויד, הוא מעט את זה באופן כזה שדי ברור שצריך לבטא את זה דוד, והוא בעצמו טיפוס מסקרן, אבא שלו שחור, הוא היה נהג אוטובוס, ואימא שלו לא רק לבנה אלא יהודיה, וגידלה אותו כילד מעורב יהודי ואפריקאי-אמריקאי, למד בבית ספר יהודי, למד עברית כילד, כנער, אבל בהמשך פחות התחבר לזהות היהודית שלו, אבל הוא מדבר עליה. אז הוא מין חצי-חצי יהודי-אפריקאי-אמריקאי, רפאל קסל, חברו הלבן, אבל דוד דיגס הוא שחור בחבורה, הוא האפריקאי-אמריקאי בחבורה, וכשהוא הולך ברחוב, בכל פעם שהוא רואה את אורות המשטרה, הלב שלו נעצר, כי הוא יודע שהוא יכול להסתבך, גם אם הוא לא עשה שום דבר רע. זה המצב, בייחוד בשכונות כאלה, כמו בשכונה הזאת שבה הוא גר. ולכן, בכל פעם שהסרט מגיע לאיזשהו סוג של נקודת מפנה עלילתי, דרמטי, את הרגע הזה שבו הגיבור חווה משהו שמציף אותו, מעצבן אותו, גורם לו להתפרצות ולזעם, דוד דיגס עובר בעצם לאיזשהו סוג של מונולוג, ראפ או ספוקן וורדס. אז זה סרט של לרגעים הוא משעשע ומצחיק, מין סרט חברים, סטלנים, בטלנים ברחובות השכונה, ולרגעים הוא ממש דרמה מותחת ומורט את עצבים, לפעמים קצת לוחץ יותר מדי על כל מיני טריגרים דרמטיים, אבל החלקים המעניינים הם החלקים שהם נדמים אולי כרגעי פנטזיה או נאמברים במיוזיקל, אבל שבהם הוא פותח במונולוג, מונולוג בחרוזים. זה הדבר הכי קרוב לסרט בחרוזים שראיתי. אני חושב שפעם האחרונה שראיתי סרט בחרוזים היה מתי? סירנות ברג'רק, לדעתי. היה סרט בחרוזים, אבל זה היה אז בצרפתית, לא יודע אם ידעתי להעריך את החריזה שם, אבל אותי מבחינה מילולית זה, ויצירתית, זה ריתק אותי, הסרט הזה. גם כי הסיפור היה טוב, זה היה מסופר יפה, הדמויות מוצלחות, אבל גם כי פתאום יש איזשהו סוג של מטר של מילים, או מתח של מילים, שניתחות לכיווננו, כמו מתח של קליעים, אז המלחמה של, לא רק של הגיבור, אלא של השחקן הראשי, של היוצר הראשי, שהוא נלחם באלימות שסביבו, היא לא רק אלימות של המשטרה, לא רק אלימות ממסדית, אלא באמת גם אלימות חברתית, נלחם בהם על ידי המילים שלו. ולמרות ששני התרגומים לעברית התעסקו בצד הזה של מישהו שסופר לאחור, הימים האחרונים שלו לפני שתקופת המבחן שלו מסתיימת, והוא לא צריך להיות יותר בבית המחסה, והוא לא צריך להיות לחשוש שיחזור לכלא, אז גם תקופת מבחן וגם שלושה ימים לחופש. אני רוצה לדבר רגע על השם המקורי של הסרט, על בליינד ספוטינג, כי זה משהו שהוא מעניין, כי זה לא סתם סיפור על חברות בין שחור ובין לבן, כששניהם מין אנשים שבאים מתוך תרבות הגנגסטר, מתוך תרבות השכונה, אבל הלבן הוא הרבה יותר אלים וטראבל מייקר, והשחור הרבה יותר תמים ונסחף, אבל השחור בסופו של דבר הוא זה ש... הסתבך, כי הוא שחור. אז יש פה את העניין הזה של נקודות עיוורות, נקודות העיוורון שלנו, דברים שאנחנו לא מודעים להם, לא שמים לב להם כלבנים לחוויה האפריקאית-אמריקאית, לחוויה השחורה בארצות הברית. ויש משהו בסרט הזה, חלק מכמה סרטים שיצאו בשנים האחרונות, שלגמרי לא רק פקח את עיניי, אלא גרם ללב שלי להאיץ פעימות בתוך הדבר הזה, שיש שם שלושה סרטים, אני יכול תכף לדבר על שלושת הסרטים האלה, שלושה סרטים שיצאו מאוד במקביל, ומתארים חוויות זהות, שאני ראיתי אותם במקביל ב-2018, ואמרתי לעצמי, וואו, ככה זה באמת, באמת הייתה לי נקודה עיוורת בחוויה הזאת, בהתבוננות הזאת. באמת היה לי בליינד ספוט, נקודה שלו, שהייתה נסתרת מעיניי. קראתי את הכותרות, שמעתי את החדשות, ראיתי את ההפגנות, אבל כשאני רואה את החוויה הזאת, והיא חוויה שחוזרת על עצמה שוב ושוב בסרטים שונים, והופכת להיות משהו קולקטיבית, איזשהו סוג של עדות מצטברת, אני מבין על מה מדברים כשמדברים על בליינד ספוט, ושלא משנה אם אתה לבן, לא משנה כמה שאתה ליברלי, איש שמאל, דוגל בשוויון, כל הדברים הטובים, עדיין יש לך נקודות עיוורון. אתה לא רואה את המציאות באמת, אתה לא רגיש לה באמת, והסרט הזה ממחיש את זה מאוד יפה, גם בשם שלו וגם בסיטואציות שבתוכו וגם במילים שלו. ובעצם עכשיו אתם, אם תפתחו את ה-VOD של YES, לי יש YES, אז תבדקו ב-VOD שלכם. יש לכם שלושה סרטים, אפילו יותר, שלושה סרטים שאתם יכולים לראות, שלושתם מ-2018. אחד, השנאה שנתתם, שהוא בעצם סרט נאורים, סרט התבגרות, אבל אינטנסיבי, וגם, סליחה על ההפרעה, וגם עכשיו בליינד ספוטינג, ובשלושתם יש את הסיטואציה הזאת של מפגש של גבר שחור עם שוטר לבן, ומפגש שלא הסתיים טוב. לא הסתיים... הסתיים גרוע מאוד. ושלושתם יצאו ב-2018, וראיתי אותם באחד בסמוך לשני. שלושתם לא הגיעו לקרנות מסחריות בישראל, זה אומר משהו על המפיצים בארץ ועל ההתעלמות שלהם, או על הקהל בארץ, אני לא יודע, ביצה ותרנגולת, האם המפיצים לא מביאים את הסרטים האלה, כי הקהל לא מתעניין בהם, האם הקהל לא יודע בכלל שהסרטים האלה קיימים, והיה בא לראות אותם, אבל המפיצים לא רוצים להתעסק בחומרים כאלה, אני כבר לא יודע להגיד, אבל יש פה באמת, הנה נקודת עיוורון מוחלטת. אפשר לצרף לזה את הסרט גלים, שדיברנו עליו לפני שבועיים, סרט חדש יותר, ממש מהחודשים האחרונים, שגם עוסק בחוויה אפריקאית-אמריקאית, בתחושה הזאת של רחוב ללא מוצא, של איזושהי סחרחורת שכל הדמויות נמצאות בהם, ולא משנה כמה הן מנסות להיות טובות, המוצא שלהם או צבע האור שלהם, איכשהו דן אותם לאיזשהו כלא שמאוד מאוד קשה להם לצאת ממנו, כלא שהחברה, כולל החברה השחורה עצמה, לפעמים דנה אותם להיות בתוכו. אז הסרט נקרא בליינד ספוטינג, דוד דיגס, תכירו אותו, מוכשר בטירוף, גם כשחקן, גם כיוצר, גם כרפר, ומתוך הסרט כמובן מלא בשירים שהוא שותף ליצירה, לכתיבה ולביצוע שלהם, ומתוך הפסקול של בליינד ספוטינג, הנה קטע של דוד דיגס שנקרא Something in the Water.
Something in the water, and everything we spit wet. They keep telling me it's something in the water, and I tell them they ain't really seen shit yet. It's something in the water, born bright, but the light been brilliant. Bay boys been above the wave, about business and banks, and stray bought the building. I'm feeling myself, and numb to the rest. Dumbest choice when the world go blind, and death got my ASL cosign. Thank you, Maria. Never claimed a gang, but it's dope watching homies twist fingers when I pull up. Stylish, got my NY stylist. See me on TV in Comme des Garçons. Soon as it wrap, I am back in my Warriors. Cap on a flight back home and my home holla. Go boy, get it, just please don't forget it. Send a sandwich time, trying to get this lettuce. Couldn't stand with my grandmother Jessie. She took her last breath, I was on set doing hella extra. Look at the desert we made, and everybody knows nowhere else to go, so it's home. Look at the desert we made, and can't nobody see the way it used to be. There's something in the water, and everything we think wet. They keep telling me it's something in the water, and I tell them they ain't even had a drink yet. It's something in the water. Swam out from a town that was drowning, came back with a bucket and a bullhorn, and people act like I'm the only nigga shouting. The rush for the land is loud, and every other voice drowned out. People dog paddle just to stay above it, while this new money laugh and yell at who let the dogs out. And I fight vicious, but they chains tight, and the oak trees traded for shade from the high rise, and our eyes might not adjust to the new light hue. Swear it used to be a black town. Chinaka made my career with those words. Her back is stronger than mine. Maybe she'll give our city the height it deserves. I am just directing light now. Honestly, it's too much on me. I can't see the road up ahead, homie. Say I should buy Cartiers, but they won't keep the salt out. Think I should get goggles instead. Look at the desert we made, and everybody knows nowhere else to go, so it's home. Look at the desert we made, and can't nobody see the way it used to be. Yeah. Look at the desert we made, and everybody knows nowhere else to go, so it's home. Look at the desert we made, and can't nobody see the way it used to be. So they keep saying, there's something in the water, and everything we own wet. They keep telling me it's something in the water. I can tell that they are gearing up to go get a piece. Lakeshore or the bottoms, uptown Temescal. And the problem is half of these neighborhoods didn't exist before you felt a drip and got thirsty. It's something in the water. Look at the desert we made, where money sucks, everything drop. Where culture is liquid and currently in short supply. Where what we once called a community suddenly gets monetized. And once again soil is tilled on our backs, just when we thought we were out. When picking cotton becomes cotton mouth. Look at the desert, they call it a drought. But there's something in the water, and everybody wanna taste. Rode in on a high tide, now the sandcastles erase. There's something in the water, and the wells dried up. But we at the function double cupping like we don't give a fuck. There's something in the water.
Look at the desert we made, and everybody knows nowhere else to go.
דוד דיגס, מתוך פסקול בליינד ספוטינג, עכשיו ב-VOD שלכם.
Thank you.
ברדיו קצה. חלק ב' אני ירווה. התחלת התוכנית אמרתי תוכנית 265, זה לא נכון, 264. בתחילת השבוע הלך לעולמו אלן פארקר בגיל 76, במאי בריטי. יש אנשים שיש להם את הרגע הזה בקריירה שלהם, בהיסטוריה, בתולדות הקולנוע, שפתאום הם הדבר, הם האנשים לא יודע, שיוצרים את הסרטים הכי מדוברים והכי משפיעים ומצליחים, ולאלן פארקר היה רגע כזה בסוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, שאיכשהו כל הסרטים שאיכשהו נגעו בתרבות הפופ הוא היה חתום עליהם. אבל יש לי בעיה קטנה עם הרצון להספיד את אלן פארקר. הבעיה היא ש אני חייב להודות, לא בטוח שהייתי מודע לזה בזמן אמת כשהייתי נער וראיתי את סרטיו הראשונה, אבל אני חושב על זה בדיעבד. לא אהבתי את הסרטים שלו, את רוב הסרטים של אלן פארקר לא אהבתי, גם אלה שהיו מדוברים מאוד. תמיד היה בהם משהו גס בעיניי, היה במאי בריטי, אבל היה מאוד מאוד לא אלגנטי כיוצר. והיה משהו שהטריד אותי בסרטים שלו. הקטע שאנחנו שומעים ברקע מאת ג'ורג'יו מורודר, מתוך פסקול אקספרס של חצות. הייתי צעיר מדי בשביל לראות את אקספרס של חצות בזמן אמת, אבל שמעתי עליו המון. אני מבין שב-1978 היה דור של אנשים צעירים בגיל 20 נגיד, חיילים או אחרי צבא, שהסרט הזה היה בשבילם איזשהו סוג של חוויה נורא משמעותית. אני חושב שבאמת אחד לעשור או אחד לדור יש את הסרט הזה שאנשים מאוד מאוד מושפעים ממנו ושמים את הפוסטר שלו על הקירות ומרגישים שהסרט הזה היה משמעותי עבורם. אני ראיתי אותו שנים אחר כך בסינמטק ולא הבנתי למה אנשים כל כך מתלהבים ממנו. לא יודע, היה בו משהו שבאמת נורא הרתיע אותי, הסרט מרתיע, במאי מרתיע. בזמן אמת הצלחתי לראות כמה מהסרטים של אלן פארקר בימי הזהב שלו, כשהמשמעותי והבולט שבהם באותה תקופה מבחינתי היה החומה, הגרסה הקולנועית לאופרת הרוק של פינק פלויד. מאוד אהבתי, אני זוכר טוב מאוד איפה ראיתי את הסרט פעם ראשונה, בקולנוע בן יהודה בתל אביב. וגם התקליט עצמו היה משמעותי וגם הסרט היה משמעותי. אז בסופו של דבר, בזמן אמת, אני חושב שהחומה היה הסרט שדיבר אליי. ואחרי זה היה לו את ברדי, שגם היה סרט מאוד עוצמתי לבני הדור שלי. אני מאוד התלהבתי מהקולנוע שבו, מהאנרגיה שהייתה בו, אבל אף פעם לא באמת לגמרי התחברתי לסרט, אבל היה בסרט משהו שאני חושב שבסופו של דברים אני צריך עכשיו לסכם במשפט אחד או פסקה אחת את היצירה של אלן פארקר. אז אולי מה הייתה הגדולה האמיתית שלו כבמאי? ברדי, הפסקול שלו היה של פיטר גבריאל. ואני חושב שבסופו של דבר, כשאני מסתכל לאחור על הסרטים שלו, אלן פארקר הבין מוזיקה, ידע מוזיקה, אהב מוזיקה, ובמידה מסוימת הקפיץ קצת את הקולנוע באופן שבו הקולנוע מתעסק במוזיקה. אז פיטר גבריאל עשה פסקול מופתי לברדי. הדבר שאני הכי אהבתי בברדי זה היה את הפסקול שלו. והדבר היחידי שחיבבתי אקספרס של חצות היה הפסקול של ג'ורג'ו מורודר, כמובן פינק פלויד, ועוד כל מיני דברים שבאמת המוזיקה הייתה דומיננטית, עד כדי כך שהוא הפך להיות במאי שמזוהה עם, עם מוזיקה, הקומיטמנטס, גם סרט שמעולם לא אהבתי, ומאוד הצליח והיה מאוד פופולרי ומאוד השפיע, ואביטה, שהיה גרוע לא פחות מקץ, כי כל פעם שמעבירים את אנדרו לוד וובר לקולנוע זה לא עובד, אבל עוד משהו שאלן פארקר עשה. אז בסופו של דבר אפשר להגיד שהוא היה במאי מאוד מוזיקלי. ולפעמים המוזיקה הזאת הייתה, הייתה מוצלחת. דוגמה לשימוש שלו במוזיקה, שממש היה חזק במצדי הפזמונים, תהילה, הסרט שהוא עשה על בית הספר התיכון לאומנויות בניו יורק, הם רוקדים ברחובות, סרט שהשפיע ויצר אחר כך סדרת טלוויזיה, והוציא מתוכו הרבה מאוד לעתים, וגרם לזה שנוצרו אחר כך סרטים שעוסקים במוזיקה, סרטים כמו פלאש דנס, ריקוד מושחת, כל הסרטים האלה שפתאום הכניסו מציאות ריאליסטית, פוטלוס, ועולם של, של ריקודים ושירים, הכל בא בעקבות תהילה, וגם סרט שלא ראיתי בזמן אמת, ראיתי כמעט בזמן אמת, קצת יותר מאוחר, ואף פעם לא התחברתי אליו. לא... אז אלן פארקר היה אהוב מאוד על בני דורי ואלה שהם קצת יותר מבוגרים ממני, אני אף פעם לא התחברתי באמת לרוב הסרטים שלו, אבל בכמה וכמה מקרים מאוד אהבתי את הפסקולים שלו. ג'ורג'ו מורודר חייב לו את הקריירה שלו, קיבל אוסקר על הפסקול הזה מאקספרס של חצות. אז זהו, אז יהיה שלום אלן פארקר, היית מאוד מאוד משמעותי להרבה מאוד צופים, בייחוד בישראל, אני חושב שבישראל הוא נגע באנשים מאוד, השיבוש שלו בדימויים, גם של פשיזם בחומה וגם במוזיקה ויצירתיות בתהילה, וגם על הסזה של אנשים שיש להם, אנשים שחוזרים מהצבא ויש להם איזשהו סוג של משהו שפגוע נפשית, בברדי מאוד דיבר לדור של ימי מלחמת לבנון באותה תקופה. אז יאללה, סע לשלום, ותודה לג'ורג'ו מורודר על הנעימה הזאת שליוותה כל כך הרבה אותות פתיחה בטלוויזיה וברדיו בישראל. אנחנו ממשיכים הלאה.
Climbing up your wall.
Strokes. אלבום די חדש שלהם יצא בשבועות האחרונים. לא הספקתי לנגן מתוכו. אלבום סימפטי מאוד. נקרא The New Abnormal, זה היה The Adults Are Talking. סרט חדש. סרט חדש לא בבתי הקולנוע, אלא ב-VOD שלכם. מעניין אם הסרט הזה היה מגיע לבתי הקולנוע בארץ, אם לא הייתה קורונה. יש סיכוי שכן. סרט חדש של קווין סמית, ג'יי וסיילנט בוב ההתחלה, או באנגלית ג'יי וסיילנט בוב The Reboot. אני נהנח, כי אחד הדברים שאני מגלה אחרי שצפיתי בסרט הזה, זה ההבנה הזאת ש... אני לא באמת אף פעם אהבתי את קווין סמית כבמאי. אני חושב שהוא סטנדאפיסט נהדר, אני אוהב את ההופעות שלו, הוא יודע לספר סיפור, הוא יודע לדבר, הוא יודע להצחיק, הוא יודע לרחל, והוא באמת נהיה מין סוג של טלנט בשנים האחרונות, מנחה כזה תוכניות ב-IMDB על קולנוע ומדבר ומראיין, והוא באמת צריך להיות, הוא צריך לקבל טוק שואו, אבל בכל פעם שהוא עושה סרט, אני חושב שבסופו של דבר יש משהו קצת מביך בסרטים שלו. הוא לא נטול חוש הומור, אבל זה לא באמת מתוחכם. והנה מגיע עוד סרט בכיכובם של ג'יי וסיילנט בוב, שזה שתי הדמויות שהולכות איתו כבר כמה סרטים? 6 סרטים? החל מהסרט הראשון שלו מוכרים בלבד, קלרקס, הם היו דמויות משנה מושלמות לסרט כזה, שני הבטלנים שעומדים בחוץ, הם לא הכוכבים, הם לא הדמויות הראשיות, הם לא חשובים לעלילה בשום אופן, אבל הם צבע, אם תרצו, הרוזנקרץ וגילדנשטרן של הסיפור, ואת סיילנט בוב מגלם קווין סמית בעצמו, שזה מכוון נחמדה, כי קווין סמית הוא איזשהו סוג של דברן כפייתי, ואז הוא מגלם דמות ששותקת כמעט כל הזמן, עד שהיא פותחת את הפה ומתחילה לדבר, ואף פעם לא ברור למה היא מדברת ברגע הזה, ולמה היא אומרת מה שהיא אומרת. שוב, אני יודע, מחווה למחכים לגודו, אני לא יודע בדיוק איך לזה, אבל שוב, טריק קומי חביב שהוא לא מדבר עד שהוא כן מדבר. אולי בשרת פן אנד טלר, צמד הקוסמים שאחד מדבר והשני לא מדבר. הכל מהעולמות האלה. אז כל עוד הם היו מין דמויות קריקטוריות בסרט הראשון, ואז הם הופיעו כדמויות משנה בסרט השני, בצ'ייסינג איימי ובמול רץ וכן הלאה. בסדר, אוקיי, הוא יוצר איזשהו סוג של עולם שהם הדמויות הקבועות, אבל אז בשנת 2001 הוא נתן להם את התפקידים הראשיים ב... סרט על שמם, ג'יי אנד סיילנט בוב סטרייק בק, שבו הם יוצאים למנוע צילומו של סרט שמבוסס על הדמויות שלהם, סרט שנעשה ללא אישורם, סרט מסע להוליווד. ודבר אחד היה מאוד ברור באותו רגע, זה שלא רק ששתי הדמויות האלה, בעיקר שני השחקנים האלה, ג'ייסון מיוז שמגלם את ג'יי, ו... קווין סמית שמגלם את סיילנט בוב, הם לא יכולים להחזיק סרט, הם לא יכולים להיות השחקנים הראשיים בסרט, הם שחקנים לא נעימים, הדמויות לא נעימות, וזה לא עבד. כל כך לא עבד, שהנה 19 שנה אחר כך, אנחנו מקבלים מעין סרט המשך לסרט ההוא, שהוא או סרט המשך או ריבוט, והסרט החדש כמובן כל כך מודע לעצמו, כי הוא כולו מתחיל בדיאלוגים שלמים שבו צריך להסביר לדמויות הסתומות מה ההבדל בין רימייק, סיקוול וריבוט, והאם הסרט החדש שעושים על ג'יי וסיילנט בוב, שגם אותו הם רוצים לעצור מלהיות מופק, זה שהוא ריבוט, אז מה בעצם זה אומר ריבוט? ובעצם אנחנו בעצמנו נמצאים באיזשהו סוג של ריבוט, שבו אנחנו מספרים את אותו סיפור בדיוק שהיה בסרט ב-2001, ומספרים אותו מחדש, ומכניסים דמויות חדשות לטובת diversity, איזשהו סוג של ייצוג יותר מכיל של דמויות, שלא רק יהיו דמויות לבנות, אלא גם דמויות ממוצאים אתניים שונים, וכל הזמן הסרט צוחק על הוליווד ועל המנהגים שלה, אבל תמיד עושה בדיוק מה שהסרט צוחק עליו מזה שהוא אמור לעשות, אבל הוא גם עושה את זה, ועושה את זה ברצינות, לא באופן פרודי. בסופו של דבר, זה מין מערכון, Saturday Night Live, זהו זה, ארץ נהדרת, שצוחק על עולם הקולנוע, ואם זה היה מערכון של 5 דקות או 10 דקות, היינו משתעשים, אבל זה סרט של 105 דקות, הבדיחות בסופו של דבר, שמעולם לא היו מאוד מצחיקות, אבל הן עוזלות במתישהו, ונהיות צפויות ובנליות, ובאמת הסרט ממחזר את עצמו. אני לא אגיד שלא צחקתי, צחקתי כמה פעמים, לא המון, לא מספיק, אבל בעיקר הרגשתי איזושהי מבוכה של קווין סמית ממחזר את עצמו, קצת באמת איזשהו תקוע, הקריירה שלו לא כל כך הצליחה בעשר השנים האחרונות, באמת עשור נוראי מבחינתו, שכל הסרטים שהוא עשה מאוד נכשלו, לפני שנתיים הוא חטף התקף לב מסיבי שכמעט הרג אותו, וגרם לו לשנות בבת אחת את אורח החיים שלו, היה איש מאוד מאוד שמן, נכנס לכושר, נהיה טבעוני, ועכשיו הוא מאוד לא שמן, הוא נראה אחלה. האמת היא שקווין סמית פחות 100 קילו שווה רוברט דאוני ג'וניור, זה אחד הדברים שגיליתי בסרט הזה, אבל מבחינת הקריירה, השילוב הזה בין בעיות בריאות ובין סרטים שלא הצליחו, ולתוך זה אתם יכולים לצרף את העניין הזה שהמנטור שלו, האיש שממן כמעט את כל הסרטים שלו, הרווי ויינסטין, ב-2008 התברר שהוא אנס, אז קווין סמית כמובן מיד הוקיע את הקשר ביניהם וידע שהוא אמר שהוא לא ידע כלום, אני מאמין לו, אבל כן, פתאום מישהו שהיה בעצם גידל אותך והיה אחרי הקריירה שלך, עוזב את הבמה ואתה נשאר לבד, האם יש לך קריירה אחרי זה? אז מי שעכשיו הוא המנטור בסרט הזה שלו, מי שמאמן לו את הסרט, זה חיים סבן, המפיק הישראלי, כנראה כדי לקבל כסף. אז אומרים, אוקיי, תביא לנו את הדמויות שפרסמו אותך, ותעשה מהם סרט, אז הנה, שוב סרט עם ג'יי וסיילנט בוב, ואני מבין ממה שאני קורא, זה שהחלום שלו זה לעשות סרט שלישי בסדרת קלרקס, מוכרים בלבד, ואולי אחרי זה לפרוש. אתמול היה לו יום הולדת 50 לקווין סמית, או שלשום בעצם, אז זה רגע מעניין, לא רגע לא מוצלח מבחינתי, שפתאום אני רואה את הסרט החדש שלו, ואני מבין שהוא במאי בינוני. הוא לא באמת מבריק כקולנוען, כבמאי, כשחקן, כתסריטאי. זהו, לא יותר מזה. יש דבר אחד מאוד נחמד בסרט, תגלית, וזה הבת שלו. קווין סמית ליהק את הבת שלו לתפקיד הנשי הראשי בסרט. הבת שלו קוראים לו הרלי קווין סמית. הוא קורא לה הרלי קווין, על שם הדמות מהעולם הקומיקס של בטמן. היא נולדה ב-1999, זאת אומרת שהיא בת 21, והיא מגלמת את הבת של ג'יי בסרט, והיא באמת תקליט, מישהי שיהיה מעניין לראות האם היא תמשיך בעולם הקולנוע גם בלי הסרטים של אבא שלה. וכמובן שיש בדיחה על זה בסרט, על שקווין סמית אומר, אני לא אכניס את הבת שלי לסרט, כי אני לא מאמין בנפוטיזם, ואז קאט לבת שלו שכזה מרימה גבות וכן הלאה. כן, אנחנו אומרים להבין בסרט שוב ושוב שהוא צוחק על עצמו וצוחק על הביוגרפיה שלו וצוחק על הפילמוגרפיה שלו. אתם צריכים להיות מאוד מאוד בקיאים בכל מה שקשור לקווין סמית ובעולם של קווין סמית כדי למצוא את הסרט הזה איך שהוא משעשע. אז אני נותן לו שהוא קצת משעשע. אבל לא באמת סרט טוב ומעניין, או עמוק או סטירי. ג'יי וסיילנט בוב בוויודי, אני חושב שזה הוא נמצא כרגע בכל הוויודים, ב-YES, HOT, סלקום ופאקסטאר. פרטנר, אם אתם מרצים של קווין סמית, אתם לא תרצו להחמיץ את זה, אבל אם אתם לא מרצים של קווין סמית, לא יודע אם פה הייתם צריכים להתחיל להתוודע אליו. אנחנו ממשיכים עם עוד קצת מוזיקה. עוד מעט אלבום חדש ל-Throwing Muses, כך גיליתי. סינגל ראשון שלהם יצא, שנקרא Dark, נכון? Dark Blue. לכחול עמוק. Fire. 10 שנים לסאברבס. התחלנו עם שיר מתוכו Ready to Start, אנחנו מסיימים עם שיר מתוכו Deep Blue. ועד כאן סימסקופ ברדיו קצה, תוכנית 264. יאללה ביי.